ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף קוף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 8 שורות מלמעלה. אנחנו פותחים עם דבר שלמדנו בסוף שיעור הקודם, גופה, אמר רב הונא אמר רב, מנה לי בידך, יש כאן תובע, שהוא תובע אתה חייב לי 100 שקלים למשל, והלא אומר אין לך בידי כלום, אני לא חייב לך כלום, ונשבע שכך הם הדברים שאין לו ממנו כלום, ובאו עדים שאמרו שהוא שיקר, העידו עליו שהוא כן חייב לתובע, פטור. הנתבע לא חייב לשלם, שנאמר, ולקח בעליו ולא ישלם. ורב הונא דורש את הפסוק בשם רב, כיוון שקיבלו בעלים שבועה, מאחר שהתובע קיבל מהנתבע השבועה שלו, שוב אין משלמים ממון. זה הפסוק אומר, ולא ישלם. נציין, והיינו אולי צריך לציין את זה בשיעור הקודם, שראינו את הדין הזה, שבהמשך נראה שרב נחמן חולק על הפסק הזה של רב הונא אמר רב. בכל אופן, אנחנו ממשיכים בגמרא, אמר רבה מסתברא מילתא דרב, כשמדובר בתובע, מי הוא התובע? הוא מלווה. אז מסתברא מילתא דרב במלווה דלהוצאה ניתנה, זה שהתובע את הכסף והנתבע אומר אין לך בידי כלום ונשבע על כך, זה מתאים להלוואה. למה? דלהוצאה ניתנה, הכסף הזה לא אמור להיות ביד הנתבע בכל אופן, כי הוא קיבל את זה בתור הלוואה. מה אומר רש"י דלהוצאה ניתנה, הוא בעיה תשלומים וצריכים לשלם, זה לא דבר שהוא מוציא מתחת ידו כמו פיקדון, ואיקה לממד בשבועה איפטר להם מתשלומים. על כזה דבר ניתן לומר שבשבועה הוא נהיה פטור מלשלם, כי לכתיב ולא ישלם. שוב פעם הפסוק אומר ולקח בעליו, הבעלים דהיינו התובע קיבל את השבועה ולא ישלם, והנתבע לו יש להם פעולה של תשלומים. זה שונה מפיקדון. פיקדון שהשומר מחזיר לבעל הפיקדון, זה לא נקרא שהוא משלם לו, אלא הוא נותן לו, הוא מעביר לו. אז הפסוק לא מתייחס לשומר ופיקדון, וזה מה שרבא ממשיך באמירתו. אבל פיקדון ברשותי דמרי קאי, נכון הוא פיזית נמצא אצל השומר, אבל הלכתי זה נחשב ברשות הבעלים, אז אין כאן ולא ישלם שמוזכר בפסוק, כי איפה שהוא נמצא הוא עדיין ברשות הבעלים, וזה לא עניין של תשלום, אתה לא משלם דבר שכבר נמצא אצלך. אז רבא רוצה לומר שהדין של רב הונא הוא מוגבל להלווה, מלווה ולווה, שהלווה נשבע, ולמרות שהעדים באים אחר כך שאומרים שהוא שיקר, הוא הלווה לא צריך לשלם, אבל לא כן כשמדובר בפיקדון. ממשיך הגמרא ועונה לרבא, והאלוקים אמר רב, אפילו בפיקדון, לא כמו שאתה מחלק, אלא הדין של רב, שאם נשבע ואחר כך בואו עדים, הוא הנתבע לא צריך לשלם, הוא אמר את זה אפילו פיקדון. תכתיב קרא, אם מסתכלים במקרא, הפסוק הזה נמצא איפה? בפיקדון כתיב, הוא כתוב אצל שומר שכר, בשמות פרק הבית פסוק י'. אז לכן אין מה לחלק בין מלווה ופיקדון. יתיב רב נחמן וקמר להשמיתה. הוא השמיע, רב נחמן השמיע את הדין של רב הונה, שבקבלת השבועה הנתבע פטור אפילו אם יבוא עדים אחר כך שהוא שיקר. כאן אנחנו רואים משולש, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אתם יכולים לראות שציירנו משולש, והוא גם יופיע בהמשך בשני כיוונים עם השפיץ למעלה. אנחנו, קודם כל אנחנו קוראים לזה מעקב, לעקוב אחרי הדו שיח, המסע ומתן עם השפיץ למעלה, קושיות על דינו של רב הונה אמר רב, הפוך תשובות. אנחנו גם הוספנו בעוד כמה שעות נראה צורת פפיון, ואנחנו כתבנו בשוליים הבלטת תשובות שניתנו עבור רב. תשובות אלו מוזכרות בכל הסוגיה, לאורך כל הסוגיה. מה שאנחנו הבלטנו פה חוץ לבית דין בשורה שלישית בשורות הרחבות, זה תשובה לשאלה שעוד מעט נלמד, ויש גם בהמשך קפץ לשווה. וכפי שאמרנו, התשובות האלו הם אמנם אנחנו לא הבלטנו אותם בהמשך, אבל אותם תשובות יופיעו בשורות הבאות. עכשיו הגמרא, איתיבי רב אחא בר מנומי ורב נחמן. עכשיו בשלב הזה רב נחמן הוא אמר את הדין של רב הונה, נגיד הוא מייצג את הדין של רב הונה, וזה שרב אחא מקשה לרב נחמן, הכוונה הוא מקשה על הדין של רב הונה. אנחנו גם כתבנו בין השורות, כעת אנחנו מצטטים ממקור תנאי והחלק הראשון שלו, לכן כתבנו רישה בהמשך בשורה שלישית בשורות הרחבות. אתם יכולים לקראת סוף השורה כתוב סיפה, וגם שם כבכבנו. אז כעת הרשע בא בעל חפץ ואומר, פונה לאדם שומר, איכן פקדוני? המלא עבד. השומר אומר זה נעבד, ונבין שמדובר פה בשומר חינם, שהוא לא חייב אוטומט, לא חייב על גניבה ועבידה. אז הוא אומר עבד, והבעלים אומרים משביח אני מטיל לך שבועה שכך הם הדברים, ואמר אמן, והשומר נשבע. והעדים, אז יש כאן שתי אפשרויות בהמשך, זה נקרא לזה הקדמה. עכשיו מה קורה בהמשך? א', והעדים מעידים אותו שאכלו, עדים מעידים שאותו שומר הוא עצמו לקח את הפיקדון ואכל אותו, הוא עצמו משלם את הקרן, הודה מעצמו. אם לאחר שהוא נשבע לשקר השומר הודה אני לקחתי את זה, זה לא עבד, משלם קרן וחומש ואשם. החומש ואשם זה כתשלום עבור השבועת שקר, אבל התשלום הזה חומש ואשם זה רק אם היה הודעה על כך, וזה על פי המקרא, פסוק בספר במדבר בעניין גזל הגר, שם כתוב לשון של הודעה בפסוק. אמר לי רב נחמן, בכל אופן מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים שלמרות שהיה שבועה, ככה ראינו משביח אני הוא נשבע, בכל אופן זה לא פותר אותו נתבע מלשלם. או ראינו פה אם עדים באים אז הוא ישלם את הקרן, אם הוא עדה בעצמו ישלם קרן וחומש ואשם. אז זה לא כמו שרב הונה אמר שברגע שהנתבע נשבע זהו, הוא לא צריך לשלם. אמר לי רב נחמן, הוא עונה, הכה במאי עסקינן כגון דנשבע חוץ לבית דין. זה נקרא לזה קודם, נקרא לזה שבועה לא רציני. שבועה רציני זה קונה עבורו, זה פותר אותו מלשלם, אבל זה לא שבועה רציני, זה שבועה שנשבע חוץ לבית דין. אנחנו נסתכל ברש"י, חוץ לביתים, לא אלימה, חזק, לא אלימה, לא מספיק חזק, לא אלימה שבועה, להפקיע ממונה, להפקיע את הצורך לשלם. חזרה לגמרא. אי אחי, שואל, ממשיך אף אחה, בשאלה, אי אחי, אי מה סיפה? אתה אומר שזה קרה חוץ לביתים, בואו נבדוק את זה בהמשך המקור. היכן פקדוני? אמר לו, נגנב, השומר טוען, נגנב, משביע חני, ואמר אמן. והעדים, שוב פעם, שתי אפשרויות, והעדים מעידים אותו שגנבו, שהוא עצמו גנב אותו, לקח את זה לעצמו, אותו שומר, משלם תשלום היקף. אגב, זה נקרא טוען טענת גנב, הוא טוען נגנב. אנחנו למדנו בתחילת פרק מרובה, בדפים הראשונים של אותו פרק שביעי של המסר שלנו, היו הרבה דרשות פסוקים, ובין היתר למדנו שגם לא רק גנב ממש, אלא גם שומר שלקח לעצמו וטוען שנגנב, יכול לבוא לידי חיוב כפל. והנה, הוא טען נגנב, נשבע על כך, ועדים מעידים שהוא גנבו, משלם תשלומי כפל. הודה בעצמו, משלם קרן וחומש ואשם. לגבי הודה מעצמו, זה דומה למקרה של טענת עבד. אבל כשמדובר בטענת גניבה, בניגוד לעבד, טענת עבד אין כפל, בגניבה, טענת גניבה, יש כפל. והיא, סרקה דייטה, חוץ לביתים, מעיקר כפל. היכולת להטיל עונש של כפל זה רק שבועה שהיה בתוך בית דין, לא מחוץ לבית דין. אז אנחנו בכך מקשים על התשובה שרב נחמן נתן מקודם, שלמה השבועה לא פותר אותו, בגלל שזה היה שבועה חלשה, זה חוץ לבית דין. לא, כאן בסיפה של אותו מקור אתה לא יכול להגיד שמדובר בחוץ לבית דין, כי מוזכר כאן תשלום כפל, וכפל הוא רק שבועה שהתגלה כשקר, אבל חוץ בתוך בית דין. אמר לי רב נחמן, אומר, יחלינה לשנויה לך, יכולתי לתת לך כזה תשובה שאני לא הייתי סס לתת, אבל הייתי יכול לענות לך רישה שרואים שהשבועה לא קונה חוץ לבית דין, וסיפה, הדין של חיוב כפל בבית דין. כלומר, יש הבדל בין הרישה והסיפה, הרישה במקום אחד והסיפה במקום אחר. מיהו שינוי הדחיקה לא משנין לך. אבל תשובת חוקה אני לא רוצה לתת, ומה הדחוקה בזה? כמו שאמרנו עכשיו, שאתה לוקח מקור תנאי אחד, רישה וסיפה, ואתה מפצל אותו בשני מקומות. אלא מה? ממשיך הגמרא, אידי ואידי בבית דין. הרישה והסיפה היו בבית דין, ולא כמו שתירצנו מקודם חוץ לבית דין, ולא קשה, בכל זאת אין קושה על רב. השאלה היא, ברישה ראינו שלמרות שהיה השבועה, ואנחנו אומרים עכשיו שבועה שהיה בבית דין, בכל אופן זה לא פותר אותו מלשלם, בניגוד לרב, רב הוא נאמר רב, שאמר ברגע שהוא הנתבע הנשבע, הוא פתור מלשלם. אז למה פה הוא לא פתור מלשלם? השבועה כך, כאן בקפץ. ברישה הוא נכון, פיזית היה בבית דין, אבל הוא נשבע, הוא קפץ לשבע לפני שבית דין חייבו אותו. אז זה שבועה ביוזמה עצמי, ולא חוב שהוטל עליו מבית דין, חוב כוונה חיוב להישבע. אז זה עוד פעם, כמו שאמרנו מקודם, זה שבועה חלשה, לא מספיק חזק כדי שכשמתברר שהוא שיקר שהוא קנה. כאן בשלו קפץ הסיפה שדיבר על חיוב כפל, זה עקב שבועה שקרי שבמקור הבית דין חייבו אותו להישבע. בשורות הבאות אנחנו רואים סוגריים שמקיפים אותם. אנחנו מדברים על חמש שורות הבאות, ובשוליים אצל כוכביות קיים ההסבר ככה, נקרא מהשוליים. אחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה עם התקפות על רב. אגב, זו הסיבה שאתם יכולים לראות מיד משולש מעד בסיום הסוגיים. בתוך הסוגיים רמי בר חמה פונה לרב נחמן ושואל אותו, למה הוא מגן על רב מאחר דלו סובר כמותו? אנחנו כעת ניכנס לתוכן הסוגיים מאחר שהקדמנו מה מצפה לנו. אמר לי רמי בר חמה לרב נחמן, מכתי, דרב לא סבירה לך. אגב, זה מה שציינו מוקדם יותר, שנכון ראינו את הדין של רבון המרב, אבל יש לדעת שרב נחמן חולק עליו. והנה רואים את זה מדברי רמי בר חמה. הרי אתה רב נחמן חולק על רב אונה, רבון המרב. משכוני נפשך עד רב, למה לך? אז למה אתה משתדל כל כך לתרץ הקושיות שאופנו נגד רב? אומר רשי, משכו לנפשך לבוא במקומו לתרץ קושיות ולהעמיד דבריו. אז רב נחמן עונה, אמר לי, לפרושה לדרב, אני בא לפרש את רב. דרב הכי מתרץ למתניתין, שכך הרב יכול לתרץ את המקורות התנאיות שהוקשו נגדו. זה לא אומר שאני סובר כמותו, אבל אני רק מראה שהקושיות שנשאלו עליו הן לא קושיות, נקרא לזה חזקות, חזקות כברזל, ללא אפשר לתת מענה. הגמרא שואלת, והרב קרא כאמר, הוא התבסס על פסוק ולקח בעליו ולא ישלם. אז מה אתה אומר על זה? אמרי, התשובה באה, אומר רב נחמן, גם הקרא אני יכול להסביר שלא כרב, כי ברגע שאתה שגמר שואלת והרב קרא כאמר, אז איך זה שרב נחמן חולק? הרי רב מתבסס על פסוק, פסוק בחומש. אמרי, אז הוא עונה רב נחמן, קרא מה שכתוב בפסוק ולקח בעליו ולא ישלם, זה מלמד משהו אחר לגמרי. לכל הנשבעים שבתורה, זה נותן כלל לגבי שבועות שהתורה מטילה על הנשבעים. ומה הכלל? נשבעים ולא משלמים, הוא דעתה, ולקח בעליו ולא ישלם. מי שעליו לשלם הוא נשבע. דיינו, אם יש לנו מלווה ולווה, מלווה אומר ללווה, אתה חייב לי, אתה חייב לי כסף, אז הוא מנסה להוציא כסף מהנתבע, ולווה הוא טוען שהוא לא צריך לשלם, זה הכוונה, ולא ישלם. אז הפסוק אומר, ולקח בעליו, מי הוא זה שלוקח את השבועה? מי שאמור להיות הלא משלם, דהיינו הנתבע. זה מה שהפסוק בא ללמד, ולא כמו שרב רב הונא מרב טען שברגע שנשבעים אז פטורים מלשלם בהמשך. זה אני חולק עליו. מטיב רב המונה השביע עליו 5 פעמים. אם אנחנו רואים משולש, זה עוד קושיה נגד רב הונא מרב, שאמר שברגע שנשבעים אין מה לתבוע או לצפות לתשלום כסף אחר כך מאותו שנשבע. והנה בוא נראה, השביע עליו 5 פעמים, בין בבית דין בין שלא בבית דין, וכפר עליו. ואותו נתבע שנשבע שהוא לא חייב, והוא חזר על השבועה 5 פעמים, 5 פעמים, ואחר כך הוא הודה שהוא שיקר, חייב על כל אחת ואחת. מה זה חייב על כל אחת ואחת? הוא חייב חומש ואשם, קורבן אשם, על כל אחד מהפעמים שהוא נשבע לשקר. ויאמר רבי שמעון, מה טעם? הועיל ויכול לחזור להודות. אחרי כל שבועת שקר הוא היה יכול להודות ששיקרתי. זה אחרי כל פעם. מכאן בואו נסתכל ברשי, הועיל ויכול לחזור להודות, ונמצא דבחולן כופר ממון. בכל שלב הוא נשבע, אז ונשמע, ומה? אחר כך הוא היה יכול להודות ולשלם. אבל הוא נשבע, אז זה הקושיה. מכאן רואים שבגלל שהוא נשבע, זה לא פותר אותו מלשלם. והכה לגבי המקור הזה, חוץ לבית דין וקפץ, אותם תשובות שראינו מקודם, ואם אתם זוכרים, הדגשנו אותם בפפיונים בגלל מה שאנחנו רואים פה. אותם תשובות שנתנו מוקדם, חוץ לבית דין וקפץ, לא מצית אמרת. כפל קטני, כי פה כתוב שאם מי שבאו עדים הודה, כלומר קודם באו עדים ואחר כך הוא הודה, הוא חייב לשלם כפל. זה מראה שמדובר בשבועה, ששבועה חזקה שבית דין הטילו עליו בבית דין. ועיקר העניין פה שגם אחרי שהוא נשבע עדיין מוטל עליו חיוב לשלם. זה הקושיה נגד רב הונא מר רב. אלא אמר רבה, אנחנו כעת נראה גישה או הסבר חדש לדברי רב הונא מר רב. אני מתנצל, בדקות האחרונות, שתי דקות האחרונות אליי, קראתי גמרא בטעות. אז אני חוזר למה טיב רב המלונה, השפיע עליו חמישה פעמים, בין בפני בית דין, בין שלא בפני בית דין, וכפר עליו חייו על כל אחת ואחת. אחרי שהוא נשבע שהוא לא חייב, הוא חזר על השבוע הזאת חמש פעמים, ואחר כך מתגלה שהוא שיקר, הוא חייב חומש ואשם על כל אחת מהן. ואמר רבי שמעון, מה הטעם? הואיל ויכול לחזור ולהודות. אנחנו למדנו בקודם את הרש"י והסברנו את זה נכון. והכה קפץ לא מצית אמרת, איך אני יכול להגיע למסקנה הזאת? השביע עליו, קטן לשון, השביע עליו, דהיינו בית דין הטילו עליו להישבע, זה לא שהוא יזם את השבועה מעצמו. ורש"י כותב השביע עליו, קטני מדלו תני השביעו, שמע מינה על ידי דיינים הטיל עליו שבועה וקיבל על כוחו, וקטני יכול לחזור ולהודות על מעקתי ממונה אית לגבי. אחרי שהוא נשבע היה יכול, כמו שרבי שמעון מסביר, יכול להודות. מה זה להודות? להודות שהוא כן חייב. זה נקודה אחת. וממשיך הגמרא, חוץ לבית דין לא מצית אמרת, כדי להגן מפני התקפה רב, כמו שאמרנו מקודם, אם מדובר בשבוע של חוץ לבית דין, אז זה שבוע לא רציני. זה אתה לא יכול להגיד פה. למה? בפירוש כאלו, בפני בית דין קטני. אז זה היה שבוע שהטילו עליו בית דין, ובתוך בית דין. ובכל זאת, זאת אומרת, במילים אחרות, מדבר פה בשבועה חזקה, ובכל זאת, גם אחרי שהוא נשבע, קיים חיוב תשלום, או חייב, קיים תשלום, אפשרות לתשלום. זה קיה קושיה על רב הונא מר רב. הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. רב המנונה, הוא העלה את הקושיה והוא גם מפרק, גם משיב, גם נותן תשובה. לצדדין קטני, המקור שלמדנו, יש לחלק אותו לשני צדדים, הגמרא תפרט. רק אני רוצה להוסיף, לשים לב, יש פה מספר רומאי אחד, ועוד כמה שורות, אנחנו נראה, אלא אמר רבה, מספר רומאי שתיים. בינתיים, רב המנונה מסביר את המקור ככה. השביע עליו חוץ לבית דין, ולכן אין שבועה שקונה איזה שבועה חלשה, ובבית דין קפץ. מבחינת המקור, ראינו את הביטוי השביע עליו, כן, השביע עליו, אבל זה לא היה בביתים. ו מה שכתוב בין בפני ביתים, כשהוא נכנס לביתים, הוא עצמו קפץ ונשבע. ולכן איך שתסתכל עליו, אין כאן שבועה שקונה. ומה זה לצדדין קטני? לקחנו משפט אחד וחילקנו אותו בשני, נגיד, מקומות. מה שכתוב השביע עליו, זה התרחש חוץ לבית דין. כלומר, שבועה שלו הוא יזם, אבל זה היה חוץ לבית דין, אז זה חולשה. ובאותו משפט כתוב בין בפני בית דין. אז מה זה בפני בית דין? זה שמה קפץ. לא, הביטוי בין בפני בית דין לא חוזר על השביע עליו. מטיב רבה, בעל הבית שטען טענת גנב בפיקדון ונשבע, יש כאן בגמרות המסומנות שלוש מילים שהקפנו בסוגריים. הסוגריים הם לא לשם דילוג בכלל, אלא שהסדר שכתוב בגמרה הוא לא מוכרח. עוד מעט נראה למה אנחנו מתכוונים. אז מה הסיפור פה? יש פה בעל הבית, דהיינו שומר, שטען שפיקדון נגנב ממנו, והוא נשבע והודר, ובאו עדים. עכשיו, מה לגבי סדר הדברים? נכון, כתוב והודר ובאו עדים, אבל יש כאן שני אפשרויות להבין. א', אם עד שלא באו עדים הודה, כלומר סדר הדברים, קודם הודה שהוא שיקר, ואחר כך באו עדים שהעידו שהפיקדון נמצא אצל השום מעצמו, משלם קרן וחומש ואשם. ואם משבאו עדים הודה, סדר הדברים הפוך, קודם באו עדים שהוא גנב אותו, הוא לקח את זה לעצמו, ואחר כך הוא הודה על כך, משלם תשלומי כפל ואשם. לא רואים פה החומש, אבל בשני המקרים, בין אם מדובר בהודה ואחר כך בעדים, בין אם מדובר בעדים ואחר כך הודה, מדובר בסיפור אחרי שהשומר נשבע והכה חוץ לבית דין וקפץ, לא מציל אמרי. למה? כפל קטני. אז כפי שאנחנו למדנו מוקדם יותר, שחיוב כפל זה לא יכול להיות משבועה שנשבע מחוץ לבית דין, או שבועה שהוא יזם מעצמו, קפץ. אז איך בכל זאת נתרץ לטובת רב הונה אמר רב? כי כאן אנחנו עם היה שבועה, לכן אנחנו קפקפנו לפני שלוש שורות בסוף השבועה ונשבע, ובכל זאת, וזה נשבע שבועה חזקה בבית דין, והם הטילו עליו את השבועה, ובכל זאת יש חיוב תשלום אחר כך. אלא אמר רבה, כל הודה, אני מדלג לשבועה הבאה, לא אמר רב. הקפנו קטע בסוגריים, והם לשם דילוג, כמו שעשינו עכשיו. ומה המטרה שלנו? לעוד שדברי רבה הם ככלל, הוא נותן לנו כלל. ומה הכלל? נקרא עוד פעם עם הדילוג. כל הודה, כל מקרה שההוא שנשבע הודה, לא אמר רב. הדין של רב שאדם שנשבע זהו פטור מלשלם אחר כך, הוא לא אמר את זה אם מדובר באדם אחרי שהוא נשבע הוא הודה. ונקרא עכשיו הגמר עם הסוגריים, אל המרבה, כל הודה לא שנה טוען טענת עבד ולא שנה טוען טענת גנב. לא משנה אם מדובר בשומר שטוען שזה נאבד ממנו או שזה נגנב ממנו ומתברר שהוא שיקר, אבל מה? הוא הודה אחר כך, לא אמר רב. תכתיב והתוודה. זה פסוק במדבר, אנחנו רמזנו על זה מוקדם היום, במדבר פרק אי פסוק זין, בגזל הגר, וכתוב שם, הוספנו את הפסוק בשוליים, והתוודו את חטאתם אשר עשו והשיב את השמו בראשו וחמישיתו יוסף עליו ונתן ואשר אשם לו. אז הפסוק מדבר והתוודו. אז אם ההוא שנשבע הוא מודה, דבי שלומי קרן וחומש. טוען תנת גנב ובאו עדים, נמי לא אמר רב. גם במקרה הזה הדין של רב לא נאמר. והכתיב תשלומי כפר, אין כפר בטוען תנת גנב ולשבועה. אבל מה לעשות, כתוב בפסוק תשלומי כפר, שיש לשלם גם אם נשבע. אז אנחנו שללנו שני מקרים שדברי רב לא שייכים. אחד, אם מדובר באותו שנשבע הוא גם הודה אחר כך, או אם מדובר נשבע ואחר כך באו עדים. כי כאמר רב, עכשיו אנחנו ממשיכים על פי דברי רבה, אז מתי רב אמר את דינו? כגון שטוען טענת עבד, בניגוד לגנב, הוא טוען עבד ונשבע ולא הודה ובאו עדים. והחידוש שבדברי רב, למרות שבאו עדים אחר כך, אבל הוא הספיק לטעון עבד וגם נשבע על כך שזה נאבד, זה שבאו עדים אחר כך לא יחייבו אותו תשלום. אנחנו רואים בגמרות המסומנות פסיק נקודה, ואנחנו מאירים על כך בכוכבי פשוליים, סימנו את הפסיק נקודה להראות שהמסע ומתן המכוון לשיטת רב הסתיים. כלומר, עד עכשיו, למשך כל השיעור על הנקודה הזאת, היו התקפות על רב ותשובותיו, תשובות עבורו. המשך הגמרא המיועד לבחון תשובתו של רבה. כעת הגמרא עזל רב גמדה ואמרה לשמיתה קמי דרבשי. רב גמדה השמיע דברי רבה שכל הודה לא אמר רב. אמר לי רבשי מקשה, השתה ומה רב המנונה תלמידי דרב. הזכרנו רב המנונה למעלה באמצע שורות הרחבות, יש גם כוכבית מצד הגמרא, אפשר לחבר אותו לכוכבית הרו. רב המנונה היה תלמידו של רב וידע דירם הרב הודה שאפילו בהודה פתר רב, אדם נשבע, לא משנה אחר כך אם הוא הודה, הוא פתר מתשלום אחר כך. וכמוטיב הודה. ורב אמונה הביא מקור שמוזכר הודאה, דהיינו גם אחר שמודה יש חיוב תשלומים, ואת אמר הודה לא אמר רב. ואתה אמרת, זה מה שראינו בשמו של רבה מקודם, לשיטתך לא היה מקום לקושיית רב המנונה. כי מה? כי אתה טוען שמלכתחילה רב לא אמר פטור תשלום עם הודה. אז מה בא רב המנונה כדי להקשות? אין מה להקשות. אם מדובר בהודה, קיים תשלום, קיים חיוב תשלום אחר כך. בכל זאת אמר לי, אז כאן הגמרא מתרצת עבור רבה, נשים לב שאנחנו מתחילים פה תשובה שסומן כתשובה ארוכה, ממשיך בערך 8 שורות בעמוד ב'. אמר לי רב אח הסבא לרב אשי, רב המנונה הכי קרקשי עלי. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', רב המנונה שהוא העלה את קושתו ככה זה. אי עמוד בשלמה, ורק נקדים ולומר שלעולם כל הודה לא אמר רב, ובוודאי אם הודה אחר שפועתו חייב לשלם כמו רבה. אז ממשיך הגמור ואומר שאי עמוד בשלמה נשבע כי אתו עדים מחייב, וזה כמובן לא כמו רב, כי לפי רב אם נשבע עדים לא יחייבו אותו אחר כך. אבל אם אתה אומר שנשבע כי אתו עדים מחייב, אמתו להכי מחייבין עלי קורבן השבועה בתרייתא. ראינו בברייתא שהביא רב המנונה, השפיע עליו 5 פעמים, בין בפני בידים, בין שלא בפני בידים, וקבע עליו חייב על כל אחת ואחת. אז אם אתה אומר שבמקרה שנשבע ואחר כך בו עדים, הוא חייב תשלום, דלא כרב, אז אני יכול להבין שהוא חייב קורבן השבוע בתרייתא, הואיל ויכול לחזור ולהודות. דהיינו, השבועות האלו יש בהם משום כפירת ממון, ושבועה שיש בו כפירת ממון, זה מחייב אותו להביא קורבן אשם. אלא אי אמרת כי אתו עדים פטור, כמו שרב אמר ששבועה קונה, מי יקמידי? תאילו, אתי סעדי ומסעדי בי פטור, וענה נקו נחייבי קורבן השבועה, הואיב יכול לחזור הולדות? השתמיה לא עודי, אבל בינתיים הוא לא הודה. אז למה על כך המקור, לפי דברי רב, למה הוא חייב על כל על כל שבועה שבועה קורבן? אני רוצה לקרוא את ההסבר לקושיה עוד פעם. אני חוזר 4-5 שורות אחורנית. אלא אי אמרת כי אתו עדים פטור, אם נאמר כמו רב ששבועה קונה וזה שבא עדים אחר כך שמעידים שהוא שיקר, לפי רב הוא בכל זאת פטור. מי כמיד דאילו אתי סעדי מסעדי בי פטור, שפוטנציאלית אם היו באים עדים הוא יהיה פטור בכל זאת כי הוא נשבע. וענן נקו ונחייבי קורבן השבועה, אבל בינתיים שהעדים לא באו, אנחנו נחייב אותו קורבן השבועה על כל אחד מהשבועות האלו, הואיל ויכול לחזור להודות? השתה מיהת לא עודי. ויש לנו כוכבית. עד עכשיו הסברנו את קושיית רב המנונה נגד רב, ובכוכבית אנחנו פשוט כתבנו מין אזכור, ועל כך אני קורא מהשוליים. ועל כך ענה רב המנונה בעמוד א', בל נשכח, רב המנונה העלה את הקושיה וגם הוא תירץ, ומה היה התשובה של רב המנונה? ועל כך הוא ענה בעמוד א', די לעולם שבועה קונה, כמו שרב אמר, והדמה שמהמקור דלא קני, היינו כפי שהסביר לצדדין קטני, שמה שכתוב השביע עליו, רב המנון הסביר, השביע עליו, היה חוץ לבית דין. ומה שכתוב בפני בית דין זה קפץ. כעת אנחנו פונים לשוליים נושא. הטוען טענת גנב בפיקדון, ואחר כך באו עדים, משלם כפל. טבח ומחר, משלם דלת והי. רק נזכיר עוד פעם, אנחנו לא מדברים על גנב ממש, הרי זה לפי פסוקים שבתורה. כאן אנחנו לומדים על שומר שטען טענת גנב. נכון, בסופו של, של יום ראינו בפרק מרובה שמדובר בדינים הנלמדים מפסוקים, אבל הם לא מפורשים. עכשיו נתייחס גם למבנה. עד קוף זיין עמודת יש כמה סוגיות המשולבות זו בזו. דרך הסימונים ניסינו להבליט דברים הקשורים זה בזה. צורת הבית שנראה מהווה הבלטת רב חייא בר אבא. אנחנו רואים דבריו כאן למטה בשורות הרחבות, באמצע שורות הרחבות, שוב פעם עם צורת בית מספר 2. ואנחנו גם נראה שלוש שורות מהסוף עוד הלכה של רב חייא בר אבא. נציין שבהלכות אלו של רב חייא בר אבא הוא מצטט רב יוחנן. בנוסף לכך פס כפול יופיע להבליט את הביטוי הטוען טענת גנב. בהלכות האלו הוא השומר טוען טענת גנב בפיקדון, וזה, או אם מדובר בשומר מדובר בפיקדון, וגם יש טוען טענת גנב באבידה, כלומר אדם מצא אבידה, באים ומנסים לגבות ממנו, לתבוע ממנו, תביא לי את האבידה שמצאת, והוא טוען, אותו שומר אבידה טוען שנגנב. אז זה מה שאנחנו מבליטים בצורת מעוין, או המילה פיקדון, שהוא טוען תנב, הוא בתור שומר הפיקדון, הוא טוען נגנב, או אבידה, מי שמצא אבידה טוען טענת גנב. אנחנו כעת נפנה לגמרא, אבל לפני שנתקדם במחשבה שנייה ניתן עוד טיפה או קצת סקירה. ציינו שלוש הלכות של רב חייא בר אבא בשם רב יוחנן. שניים הראשונים הם בעניין כפל. דין השלישי הוא קשור לסוגיית מודה במקצת. אנחנו מכירים את הסוגיה של מודה במקצת בעניין מלווה ולווה, לווה שטובים ממנו 100 שקלים והוא מודה אני חייב לך רק 50 אני לא חייב לך. והסוגיה הזאת שמודה במקצת הוא בעניין חיוב נשבה מן התורה על מה שאתה טוען, מה שהנתבע טוען. וכאן אנחנו נשמע דבריו של רב חייא בר אבא במודה במקצת, לא בעניין מלווה ולווה אלא שומר, שומר פיקדון. כעת הגמרא. אמר רב חייא בר אבא רבי יוחנן, הטוען טענת גנב בפיקדון, כלומר שומר, שומר חינם שטוען שהפיקדון נגנב ממנו, מתברר שהוא שיקר, משלם תשלומי כפל. השומר הוא יצטרך לשלם כפל כדין גנב. טבח ומחר משלם תשלומי 4 ו-5. איך אנחנו כעת נסביר איך הרב חייא בר אבא מגיע למסקנה הזאת. הרי אנחנו שוב פעם מכירים את התשלום של 4 ו-5 בעניין גנב, וכעת אנחנו מדברים על שומר שטען גנב ושיקר. והשורות הבאות מסומנות כנקודה ארוכה ומיד אחריהם יבוא קושיה. אז מה ההסבר לדלת והי? הועיל וגנב משלם תשלומי כפל, וטוען טענת גנב משלם תשלומי כפל. מה גנב שהוא משלם כפל טבח ומחר משלם תשלומי 4 ו-5? זה נכון לגנב. אף טוען טענת גנב בפיקדון כשהוא משלם תשלומי כפל, טבח ומחר משלם תשלומי 4 ו-5. אבל הגמרא מעלה פלחתא, לא יכול ללמוד דין שומע טוען טענת גנב מגנב. מה לגנב שגם משלם תשלומי כפל שלא בשבועה? תאמר בטוען טענת גנב שאין משלם תשלומי כפל אלא בשבועה. כדי להגיע לשלב הראשון, דהיינו כפל, אצל גנב הוא מיד חייב בלי צורך לאיזושהי שבועה. ולכן אני יכול להבין שגנב ישלם 4-5, אבל טוען טענת גנב לא אוטומט משלם כפל, רק אם הוא נשבע על כך. אז אני לא יודע שאם הוא טבח או מחר ישלם ד' וה'. אז איך נאמר בכל זאת על ידי רב חייא בר אבא אמר ביוחנן שטוען טענת גנב ישלם ד' וה'? אז לזה יש שתי תשובות, והן מובלטות על ידי צורת כתר, כך כתבנו בשלהם. תשובה ראשונה, אמרי, הקשה הוא, גנב וטוען טענת גנב, הם מצויים בחומש, צמודים זה לזה, זה עקש. הם שני פסוקים צמודים זה לזה, ואין משיבים על הקשה. זה כלל ידוע שגם אם יש לך פרחה להעלות נגד הדין, אבל אם הדין נלמד מעקש, לא משיבים, לא מקשים על הדין שנלמד מהעקש. האם באמת גנב וטוען טענת גנב הוגשו? הניחא למאן דאמר אחד בגנב אחד בטוען טענת גנב שפיר. זה מחזיר אותנו לתחילת פרק שביעי, אין צורך להיכנס לזה, רק נציין ששם מוזכר פסוקים ו' וז', אחד מדבר על גנב ממש והשני מדבר על טוען טענת גנב, אז אפשר לומר שיש הקש, הרי שני פסוקים צמודים זה לזה, זה נקרא הקש. אלא למען דאמר האם יימצא הגנב ואם לא יימצא, אותם פסוקים שהזכרנו עכשיו תרוויו שני הפסוקים האלו בטוען טענת גנב, אין כאן פסוק שמדבר על גנב. מי איקה למימה, איפה יש הקש לגנב? וממילא מניין שטוען טענת גנב טבח ומחר משלם דל והי. אמרי, התשובה, גנב הגנב, המילה הגנב מופיע עם אות ה', ומכאן אנחנו מרבים גם טוען טענת גנב ותשלום ד' וה'. כך אומר רש"י, גנב הגנב מריבוי דה' דהתרבי וטוען טענת גנב יפינן לה כל דיני גניבה לרבות תשלומי כפל וד' וה'. חוזרים לגמרא, וכאן יש קושיה, סימנו אותו ארבע שורות, איתיבי רב חייא בר אבא לרב יוחנן. תשימו איזה דבר שקורה הרבה, קודם רב חייא בר אבא הוא ציטט רב יוחנן, אבל כאן הוא פועל בכוחות עצמו והוא מקשה על רב יוחנן. רב יוחנן אמר טוען טענת גנב יכול להגיע לדלת והה, איתיבי רב חייא בר אבא לרב יוחנן, והמקור הזה מדובר בשומר שטוען נגנב. היכן שורי, בעל השור, איפה השור? השומר אומר נגנב, משביח אני ואמר אמן, והעדים מעידים עליו שאכלו, העדים מעידים שהוא עצמו גנב, משלם תשלומי כפל. אנחנו לא רואים פה ד' וה', והאחה תהיה אפשר לכזי את בשר בלא שחיטה. כשאנחנו מדברים על דין ד' וה', מה זה? זה טבחו או מחורו? טבח, מה זה טבחו? שחיטה. שחיטה אני רק אגיד דבר שכללי, שחיטה שמביא אותך להתר אכילה, זה פירוש המילה וטבחו. כאן רואים שהוא אכל את הבשר, ככה העדים מעידים, זה אומר שהוא שחט. אותו שומר, הוא טען נגנב, הוא משלם כפל על מה? מה שהוא גנב ושחט. אז אנחנו ממשיכים בגמרא, כפי שאמרנו, אי אפשר לאכול בשר בלי שחיטה, וקטן משלם תשלומי כפל, וניתן לדייק תשלומי כפל אין, תשלומי ד' והי לא. הגמרא וזה הקושיה, כי לפי רבי יוחנן, תואם תנת גנב, שהוא טבח ומחק, כן משלם דלת בה. כאן אנחנו רואים, תואם תנת גנב, לא מגיע לתשלום דלת בה. התשובה, מה חברה הסכינן? כגון שאכלו נבלה, כלומר לא שחק, לא היה שחיטה. נכון כתוב אכלו? הוא חוטא, הוא אכל אותו כבהמה מתה, הוא לא שחט, לכן אין דלת והי. אפשר להמשיך בעל פה, לא בגמרא, בעל פה, אבל אם הייתה שחיטה כדין, היה משלם דלת והי. אנחנו בשוליים הוספנו כוכבית, כי השורות הבאות נמצאים בסוגריים, ואנחנו גם נראה שיופיעו פה סוגריים תוך סוגריים, נתייחס לזה. קודם, הכוכבית בשוליים מצד הגמרא, טעם לסוגריים אלו, הכוונה לסוגריים שבצורת זווית, להראות דעיקר הדיון בשיטת רבי יוחנן דטוען תנת גנב טבח מרחה חייב דל והסתיים. בתוכם הגמרא מציעה הצעות חילופיות לשאלה למה במקור של היכן שורי מוזכר רק כפר ולא דלד והי. תירצנו כי לא היה שחיטה, זה התשובה. עכשיו בתוך הסוגריים יהיו הצעות חילופיות, והמשולשים שאתם רואים עם שפיץ מושחר כתבנו תחת הכותרת מבנה בשוליים סדרה של הצעות חילופיות לתשובה במקום שאכלו נבלה. שואלת הגמרא תוך הסוגריים, ולשני לי כגון שאכלו טריפה, שכן היה שחיטה אבל נמצא טריפה, זה נקרא שחיטה שאינה ראויה לאכילה. אתה לא יכול לאכול, אסור לאכול טריפה. אז למה אתה אומר שהוא אכל בהמה מתה? מה זה ואכלו? הוא כן שחט, אבל למה לא אין דלת והי? כי הוא מצא אותו טריפה, וזה נקרא שחיטה שאינה ראויה, לא שמע שחיטה. למה לא תרצנו כך? הגמרא אומר, כי המקור הזה כרבי מאיר. התנא שעומד מאחורי המקור הזה, מדובר ברבי מאיר, ואמר, יש לו שיטה אחרת. שחיטה שאינה ראויה, שמע שחיטה. ואז כן היה חייב דלת והי. לכן הוא לא הסביר שאכלו כוונה שחד ונמצא טריפה, כי זה היה כן מביא אותו לחיב דלת והי, מקור הזה אין דלת והי. ולשני לי בבן פקוע. מה זה בן פקוע? אדם יש לו פרה מעוברת, הוא שחט את הפרה המעוברת, נמצא עובר בתוכה, זה נקרא בן פקוע. והחב המינה כעת שבן פקוע לא צריך שחיטה. אז אותו בן פקוע הוא נמצא חי בתוך מאי אמו אחרי שהאם נשחטה, והוא הסתובב, והוא לא צריך שחיטה. הדין דלת והי הוא דבר ששוחטים אותו, צריך שחיטה. אם תשאלו מה זה לא צריך שחיטה, התשובה היא ששחיטת אמו פתר אותו מדין שחיטה. נכון, זה הורגים אותו איכשהו, אבל לא אין, בלי הקפדה דיני שחיטה. אז למה לא הסברנו שמדובר פה בשומר על בהמה בן פקוע, אמו נשחטה, הוא נמצא חי, גידל אותו ובמרוצת הזמן אכל אותו, אבל אין צורך לשחיטה. הגמרא דוחה כרבי מאיר. שוב פעם, התנא שעומד מאחורי המקור הזה הוא סובר כרבי מאיר, דאמר בן פקוע טעון שחיטה, אז לכן הוא לא נתן תשובה כזאת שמדובר בבן פקוע, כי בן פקוע צריך שחיטה, אז כן היה מחייב אותו דלת והי. ולשני לי כגון שעמד בדין ואמרו לו צי תן לו. למה שלא נעמיד המקרה הזה של הטוען תנת גנב, למה אין כאן דלת והי? כי אותו שטוען תנת גנב הוא עמד בדין ונאמר לו פסק דין צי תן לו, ואז הוא שחט את הבהמה, אבל אנחנו נראה עוד מעט תוך הסוגרים הפנימיים שאם אמרו לו צא תן לו, כבר אין לו דין גנב, כל הדינים של דלת והי אינם תקפים. אנחנו כותבים בשוליים ממול, להסביר את הסוגריים שאתם רואים עכשיו, ארבע שורות בסוגריים, בתוך סוגריים, בתוך סוגריים קיים הרקע להצעה האחרונה, דהיינו למה שלא נעמיד את המקור באמרו לו צא תן לו, וכאן בתוך הסוגריים. אולי לפני שנמשיך בתוך הסוגריים, רק נציין שאחרי הסוגריים הללו הגמרא בעצם אומרת שיכולנו לתת את זה כתשובה למה אין ד' וה', ואחרי הסוגריים הגמרא אומרת אמרי ולתמך לפי שיטתך שאתה רוצה להציע את זה לשני, יש עוד תשובה למה אין ד' ו-ה', היה אפשר להסביר כי מה שמדובר פה בשותף שטבח שלא מדעת חברו, ובמקרה כזה פטור מד' ו-ה', שמדובר פה בשותפים שגנבו. לא כמו שאנחנו הסברנו מקודם שמדובר בשומר שטוען טענת גנב, אלא שותפים שגנבו, ונתייחס לזה עוד פעם בהמשך למה לא נתתם את ההסבר הזה. אז אני אומר תגיד אלא חד המטרי ותלת הנקת, אנחנו הסברנו למה לא כתוב ד' ו-ה', כי הוא אכל אותו בלי שחיטה, אכל אותו נבלה. היה אפשר להגיד במקרה של צא תן לו או שותפים שגנבו, אחד משלושת התשובות האלו, זה מה שאנחנו הסברנו לטובת רבי יוחנן מקודם שאכלו נבלה. עכשיו נחזור לקטע שבסוגריים הגמרא הציע למה להסביר היעדר ד' ו-ה', כגון שמעת בדין ואמרו לו צא תן לו, בסוגריים דירמה רבה צא תן לו, אם אחרי שהוא עמד בדין זה מה ששומעים מהשופטים, הדיינים אומרים צא תן לו, טבח ומחר פטור. אם אחרי אותו אחד שגנב, או נגיד אותו שומר שטען שנגנב, מתברר שהוא שיקר אחר כך, זה אגב מחייב אותו כפל, ואחר כך הבית דין אמרו לו צא תן לו תשלם, ואז טבח ומחר פטור, השומר הזה שחייב כפל אבל פטור למרות שהוא טבח ומחר. מה הייתה מה? כיוון דפסקי למילתי, מאחר שהפסק דין מוחלט וטבח ומחר, אבי גזלן, זה שינה את הסטטוס שלו מגנב לגזלן, וגזלן לא משלם תשלום מ-4 ו-5, זה אך ורק בגנב, ההוא שגונב בשקט בלי לפעול לעיני כל אדם. הגזלן הוא שונה כידוע, הוא כמו שלמדנו בעבר, גזלן לא משלם תשלומי כפל, גם לא משלם תשלום ארבעים, גם לא משלם כפל. זה בניגוד לאמירת הדיינים חייב אתה ליתן לו, אם זה מה שהם אמרו לו, הם לא אמרו משהו סופי אלא חייב אתה ליתן לו, זה פחות מוחלט מבחינת הביתים מצי תן לו. אם אמרו לו רק חייב אתה ליתן לו, טבח ומחר חייב, מה הייתה מה כל כמה דלו פסיקה למילתא, כל זמן שהאמירה מצד הדיינים לא נפסק באופן מוחלט חד משמעי, עקתי גנב הוא, ואז אם הוא שחט בתור גנב, בתור מה שמוגדר כגנב, יש ד' ו-ה'. אבל השאלה הייתה למה לא הצעת הסבר למקור שמדובר באותו שומר שטען טען הגנב, מתברר שהוא שיקר, הגיע לבית דין ואמרו לו צא תן לו, ואז אם הוא טבח ומחר הוא לא חייב ד' והי. הגמרא אומרת שאתה צודק, אפשר היה להסביר את המקור כך, אמרי ולתמך לשיטתך שאתה רוצה להציע את התשובה הזאת למה אין ד' והי לשנילי, אני אתן לך תשובה נוספת, בשותף שגנב, סליחה, בשותף שטבח שלא מדעת חברו. נסתכל ביחד ברש"י, אגב אנחנו למדנו הסוגיה הנוגעת לזה בעבר, ואומר רש"י בשותף שטבח, שותפים שגנבו וטבחו האחד שלא מדעת חברו, אמרים בפרק מרובה שפטור מדלת והי, למה? זה חמישה בקר אמר רחמן, אבל לא חמישה חצאי בקר, והחלו קרינה וטבחו כולו בחיובה, ועל החצי של חברו הווי טובח ומוכר אחר הגנב, זה פטור. אבל לדעת חברו, אם אחרי שמדובר ששותפים שגנבו הוא שחט עם ידיעת חברו, משלמים שניהם, תשלוחו, הוא זה ששחט הוא שליח של השני. ואמינן המילה תחת שמופיע בפסוקים לרבות את השליח. אז אנחנו חוזרים לגמרא, היה אפשרות להסביר במקרה כזה ההיעדר דלת והי בשותף, שותף שהיה שותף בגניבה, שניים שגנבו ביחד, אבל התביחה הייתה שלא מדעת חברו, אלא חדה מתרי ותלת הנקת, מה שאנחנו הסברנו מוקדם יותר, אך במאי הסקינה שאכלו נבלה, זה אחד משתיים שלוש אפשרויות להסביר את המקור. ויאמר רב חייא בר רבא, אמר רב יוחנן, הטוען טענת גנב באבידה, משלם תשלומי כפל. מה הייתה? מה? מה אנחנו מדברים? אדם שמצא אבידה ובאים לגבות ממנו, לתבוע ממנו, תביא לנו את האבידה, והוא טוען נגנב, ומתברר שהוא שיקר, שהוא לקח את זה לעצמו, הוא משלם תשלומי כפל. מהי טעמה? דכתיב הפסוק בשמות פרק ח' ב' פסוק ח', כתוב על כל אבידה אשר יאמר ישלם שניים. הוספנו את זה בין השורות, לא כתבנו את כל הפסוק, אלא רואים על אבידה יש כפל. היטיבי רבי אבא בר ממא לרבי חייא בר אבא, כי ייתן איש, אנחנו מדברים על פסוק בשם שמות חבד פסוק ת', אנחנו בשוליים כתבנו את החלק הרלוונטי, שם כתוב כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור עושה וכל בהמה לשמור. ואנחנו חוזרים לגמרא, מה שכתוב כי ייתן איש, המילה איש בא להפוך כקטן, אין נתינת קטן כלום. אם בעל הפיקדון הוא רק קטן, זה לא יכול להביא את השומר לשווה גם בהמשך. ואין לי אלא שנתנו כשהוא קטן וטבעו כשהוא קטן, שבעל החפץ הוא היה קטן כשהוא נתן את הפיקדון לשומר וגם טבע אותו כשעדיין היה קטן. זה מה שאני מבין מהפסוק, נתנו כשהוא קטן ותבוא כשהוא גדול, מניין שגם במקרה כזה השומר פטור. תעמוד לומר עד האלוהים, זה דיינים, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, עד שתהי נתינה ותביעה שווין כאחד. הוא צריך להיות באותו מצב, כלומר גדול, הוא צריך להיות איש, מה שכתוב בתחילת הפסוק כי ייתן איש, שצריך להיות בכל השלבים ההפקדה וגם התביעה בתור איש. ואז אפשר לחייב את השומר להישבע, אם הוא טוען למשל נגנב, אז אפשר לחייב את השומר להישבע, ואם הוא שיקר אז הוא ישלם את הכפל. ממשיך הגמרא, ואם איתה, אם דינו של רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן הוא נכון, שמה טוען תנא גנב באבידה משלם כפל. עכשיו מי שמצא את זה, נכון? אבל מישהו נתן לו? אף אחד, אפס. הוא מצא את זה מונח ברחוב באופן פומבי, איפה שהוא מצא, הוא מצא, לא היה איזה נותן. עכשיו אם הדין של רב חייא בר אבא נכון, שטוען תנת גנב באבידה משלם כפל, תווי נמי כאבידה, הדוגמה שלמדנו עכשיו, נתנו קטן, והוא היה קטן בזמן שהוא הפקיד, והוא טבע אותו כשהוא גדול, שכן יישבע השומר. זה דומה לאבידה, שלפי רב חייא בר אבא הוא נשבע אף על פי שלא היה נתינה. עכשיו מציאת אבידה, אין מישהו נתן לו את האבידה, אז תגיד שקטן הוא כמו אפס, הוא כמו אוויר, זה אותו דבר. אז אם טוען תנת גנב מביא לידי שבועה, כי הדין של משלם תשלומי כפל כשמדובר בשומרים זה רק על ידי שבועה, אז גם פה למה אם הוא נתנו כשהוא קטן ותבוא כשהוא גדול, למה אתה אומר שאין שבועה? אז אלינו קושיה, זה הבלטנו אגב לפני חמש שעות במשולש עם השפיץ למעלה, וכאן השפיץ המשולש מתהפך, תשובה, ואנחנו נראה המשך גם עוד פעם המשולשים. אמלי הכה במאי עסקינן, כגון בברייתא שהבאנו עכשיו, שהוא פטור כשהקטן נותן לו, כגון שאכלו כשהוא קטן. השומר אכל את הפיקדון כשהבעלים היה עדיין קטן. אנחנו נסתכל ברש"י ביחד, שלוש שורות מסוף העמוד. שאכלו בעל הבית, זה עדיין הוא, זה השומר לפיקדון, בעוד שהמפקיד קטן, זה לא ירד פיקדון זה לתורת תנה מעולם. הוא כבר, לפני שהוא הגיע לשלב של טענה, של תביעה, הוא כבר לא היה בעולם, אבל אבידה מחימת על ידי דהי, כשזה הגיע למוצא אבידה, היא חייב לי, שמחייב אותו, שהרי יש לבעלים בני תנתה, לאבידה יש בעלים שהם גדולים, הם בני תנתה, וזה שונה, יש כאן שוני בתכלית. בסדר גמור, אז בואו נמשיך עם קו החשיבה הזאת, שמה, למה יש פטור? כי לא רק בשעת הנתינה היה הבעלים קטן, אלא גם אותו שומר אכל אותו בעוד הבעלים היו קטנים. אבל כשהוא גדול, מה תגיד אם אכלו בזמן שהיה המפקיד גדול, למרות שלא היה נתינה בשעת גדול שהיה גדול, אלא הוא נתן אותו שעה שהוא היה קטן, אבל הוא הגיע לבר מצווה והשומר אכל אותו. אז לפי מה שאנחנו מבינים אפשר ואפשר לדייק, הכי נמי דמשלם, אתה רוצה לומר שכשהגדיל הקטן ונעשה בר טענה, הוא השומר נהיה חייב למרות שלא היה נתינה, כי הנתינה הייתה בעודו קטן. אי הכי, אם מה שאמרנו הוא נכון, עד תנה, עד שתהיה נתינה ותביעה שווין כאחד, מי צריך את זה? ליתני, עד שתהיה אכילה ותביעה שווין כאחד, במקום להדגיש נתינה, כי לפי מה שאמרנו לא חשוב אם הנתינה הייתה קטן. נתינה כקטן זה דומה ל... זה שמצא עבידה, אין נותן, בסדר גמור. אבל אמרת שאם החלוק שהוא גדול, אם הוא, אני אחזור עוד פעם, אם הוא נתן ונאחר כשהוא קטן, זה הסיבה שהוא פטור, זה אין מקום לשבוע. אבל אם נתן שקטן והחלוק כשהמפקיד הגיע כבר לבר מצווה, אז היה צריך בניסוח של המקור לומר אין שבועה עד שתהי אכילה ותביעה שווים כאחד. אמר לי, אז הוא עונה, תני עד שתהי אכילה ותביעה שווים כאחד, רק אז רק אז יש מקום לחייב שבועה. וזה שונה מעבידה, כפי שלמדנו ברש"י שלוש שורות מסוף העמוד בסוף השורה. אבל העבידה וכימת על ידי דהי, כשהמוצא עבידה מצא את הפריט, היא חייב לי, שיש לה בעלים בני טענת הקיים, קיימים ברקע בעלים של עבידה שהם לא קטנים. אנחנו חוזרים לגמרא. רב אשי אמר לא דמי. רב אשי אומר שמצד אחד קיים הדין של רב חייא בר אבא, טוען טענת גנב באבידה משלם כפל, ומצד שני נתנו בברייתא שהבאנו, נתנו כשהוא קטן, אז אין שבועה וממילא אין כפל. אומר לא דמי, המקרה של עבידה והמקרה של הפיקדון הם לא דומים. עבידה כאתיה מכוח בן דעת, כפי שהזכרנו גם מוקדם יותר. לעבידה הזאת יש להם בעלים שהם גדולים, הם בני בן דעת, הם גדולים. במקרה של הקטן שפקיד פיקדון, לא אתיה מכוח בן דעת. עד כאן שיעורנו להיום.